אז המזגן עליי. אז יש לי פתרון, רק רגע, אני פשוט מתרחק מהאזור של, הנה, זה כבר יותר טוב. או לא? השאלה איפה...
לך.
לך חם, בסדר. טוב, לעילוי נשמת מאיר בן האישה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והמשותף. אהלן, ברוך מחיי המתים, זה מזכיר משכחות. תדעו לכם שנמצאת איתנו מאיה, ממייסדי הלימוד בראש יהודי. כן. לא כל יום זוכים. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בלימוד מסכת אבות בפרק השישי במשנה ד'. לומר את האמת, משנה ד' וגם משנה ה' הן משניות קלות להבנה מבחינת התוכן. זה מה יש. יש משניות שעד עכשיו היו קשות להבנה, דרשו הרבה מאוד העמקה, וכאן אנחנו נלמד תוכן שאני חושב שהוא יחסית קל. אז זה מה יש. המשנה לא אומרת מי החכם שמדבר, ואומרת הדברים בצורה סתמית, כמו חלק גדול מהמשניות של הפרקים 5 ו-6. פרק חמישי כולו ללא ציון החכמים, פרק שישי חלקו בציון החכמים, חלקו בלי ציון של החכמים. כשדבר מצוין שלא בשם חכמים מסוימים, זה סימן שם ביטוי לדעת הכלל, רוח הכללית של התורה. אומרת המשנה כך, כך היא דרכה של תורה. מה זה דרכה של תורה? מה פירוש הביטוי דרכה? אפשר להגיד הדרך שמובילה אל, כן? דרך זה משהו שמביא אותי אל איזשהו מקום. אז הדרך אל התורה, דרכה של תורה, זה כך וכך. וזה אכן משתמע מהמשך הדברים. אפשרות שנייה, דרכה של תורה, הדרך שהתורה מדריכה. כן? יש גם דרכה במובן של הדרכה. איך עושים? מה הראש? מה הדרך? הדרך היא דרכה של תורה כך וכך. בסדר? יש מושג בספר שמות, בפרשת יתרו, נאמר, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. המעשה אשר יעשון, אני יודע מה זה. זה מצוות, זה המעשה. אבל מה זה הדרך? משהו אחר, זה לא המצוות, זה משהו אחר. גם מצאנו בספר ירמיהו, מי האיש החכם ויבן את זאת? נבון ויגידיה לנו, ואשר דיבר השם בפיו, על מה אבדה הארץ ניצתה מעין יושב? כן? אז שם רואים שהשאלה נשאלה לחכמים, לנביאים ולמלאכים, ולא ידעו מה לענות. מה הייתה השאלה? על מה אבדה הארץ? איזה מין שאלה מוזרה זאת, על מה אבדה הארץ? וכי אתה לא יודע על מה אבדה הארץ? תסתכל בתנך. על מה אבדה הארץ? על שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, לשון הרע, כל הדברים כתובים במפורש. למה היה צריך לשאול את המלאכים על מה אבדה הארץ? יפה. השאלה איננה מה הן העבירות שהביאו לחורבן, אלא מה הביא לעבירות שהביאו לחורבן. כלומר, זה לא סתם שאדם עובר עבירה, וזה גם ודאי לא סתם שאדם עובר עבירה חמורה. אם אדם עובר עבירה חמורה, משמע שקדם לזה איזשהו מהלך נפשי, סמוי, דק מן הדק, וזה מה שכתוב שלא ידעו לענות, וכל החכמים וכל... כולם עמדו...
חברי בנים.
מה? חברי בנים? ו... ולא מצאו תשובה. נכון? זה ש... וואי, אפשר לעשות מזה שיר. ועד כתוב בתלמוד, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואז מה הוא אומר? הנביא ירמיה אומר, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי, ולא הלכו בה. שוב אותו ביטוי, ללכת. כן? כלומר, משמע שיש לא מספיק, עזבו את תורתי, זה ברור. עשו עבירות חמורות. אבל לא הלכו בה, זה משהו אחר. כן? מה זה ללכת בתורה?
זה לך, יש לך.
יש גם לך לך, נכון? רואים שראשית ההיסטוריה של עם ישראל, זה מתחיל בהליכה. גם קיום המצווה נקרא בתורה בשם הלכה. נכון? מה זה ההלכה? משהו שהולכים בו. אז יש פה משמעות, אם כן, לביטוי ללכת. לפי זה גם, אני מתחיל להבין שמה שכתוב כאן במשנה, כך היא דרכה של תורה, זה משהו אחר מאשר קיום מצוותיה. אולי נגיד את זה בצורה פשוטה, בשפה המודרנית. הראש. כן? הרי לכל תוכן יש ראש מסוים. כן? אפשר להרגיש לפעמים אם מישהו מנסה לבטא איזשהו רעיון, האם זה אותנטי או לא. כן? למשל, אדם מנסה לשחק אותה שהוא רוסי. או שזה אותנטי או שזה לא אותנטי. כן? השאלה הוא מבין את הראש. כי הסיפור הידוע על אותו מרגל אמריקאי שלמד רוסית במשך 5 שנים וכל התרבות הרוסית, כדי להגיע אחרי 5 שנים של הכנה לרוסיה, והוא הולך, הוא מבקש, נכנס לבר, הוא מבקש וודקה. ואומרים לו, הנה יש לנו וודקה למרגלים אמריקאים. שואת, איך, מי אמר לך? טוב, כי אתה קושי. כלומר, השאלה, אם אתה שייך לאווירה או לא לאווירה, אז דרכה של תורה זה המבחן שקובע האם אתה שייך לעניין או לא שייך לעניין, וזה מעבר לידיעות. אני מכיר אדם שכאשר הוא מחיפה, אדם מחיפה, יום אחד הוא החליט שהוא חוזר בתשובה. יפה, לא? הולך, חוזר בתשובה. הוא אמר, טוב, אני חזרתי בתשובה, אז צריך ללמוד יהדות. נו, אז מה הוא עשה? הלך ללמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה. אז אחרי חודש, הוא אומר למרצה, תשמע, יש לי הרגשה שזה לא מה שחיפשתי. מה חיפשת? רציתי יהדות. טוב, אז תלך לישיבה. מה, וכי המרצה למחשבת ישראל לא יודע יהדות? הוא יודע, אבל זה לא בראש. זה ראש אחר. לכן יש משמעות כאן, מה? של דרכה.
זה מדעי היהדות.
מדעי היהדות, זה בדיוק העניין. כן, כסיפור המפורסם. שמגיע איזה רב לדרוש באיזה קהילה גדולה וחשובה, והוא מדבר על חשיבות שמירת שבת. ואז הרב של הקהילה אומר לו, תשמע, יש בעיה. כי אצלי... רוב הקהילה לא שומרים שבת, אתה עשית בעיות. דבר על משהו אחר. טוב, אחרת הוא מדבר על טהרת המשפחה. תשמע, פה המקווה סגור, זה לא... טוב, אז הוא אחר כך מדבר על כשרות. כל פעם הרב אומר לו, אי אפשר לדבר על זה. טוב, אז מה אתה רוצה שאני אדבר? על יהדות? כן, ברור. עכשיו, זה לא לגמרי מופקע הרעיון הזה, כי לפני המצווה יש היהדות. כלומר, יש איזה הלך רוח מסוים, כלומר, אומרים הלך רוח, אופן מסוים של הסתכלות, שהוא לא כתוב בספרים, והוא הבסיס של כל התורה כולה. כן? ביידיש קוראים זה יידישקייט. כן? מה זה יידישקייט?
אז איפה אופן. זה כן לומדים את זה?
אז זהו, אז לא לומדים את זה. לומדים את זה... בבית. יש, כמו שהרב אשכנזי היה אומר, יש תורת הרב ויש תורת האב. ומי שאין לו תורת האב, כשהוא לומד את תורת הרב, יכול לעשות מהתורה מפלצת. כי הוא לא יודע איך ניגשים לזה. מובן? אז זה עניין של גישה. כן, בבקשה. זה דרך ארץ, כן. נכון, נקרא דרך. אבל דרך ארץ קדמה לתורה. אבל השאלה, דרך ארץ של מי? למשל, היה בגרמניה במאה ה-19 רב אחד, הרב שמשון רפאל הירש, והוא דיבר על זה שצריך טאורו עם דרך ארץ. טאורו עם דרך ארץ. טאורו?
טאורו. זה שור?
לא, טאורו זה תורה, תורה. במבטא של יהודי גרמניה. טאורו עם דרך ארץ. הבעיה היא שלא ברור היה מה זה הדרך ארץ אצלו. הדרך ארץ אצלו זה להיות גרמני. זאת אומרת, יש דרך ארץ לכל אומה. איך כתוב בתורה? ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כלומר, הדרך ארץ של הפלישתים איננו מתאים לאומה. כי קרוב הוא, כי זה עם שהוא קרוב אל השם, לכן הוא זקוק לדרך ארץ מיוחדת לו. למשל, לא, זה בדיוק העניין. זה אוניברסלי שיש דרך ארץ, אבל לכל אומה יש דרך ארץ משלה. ואצלנו הדרך ארץ זה דרך ארץ ישראל. יש, אולי אני אסביר את זה קצת, אני רואה שצריך להרחיב על זה קצת. כשיצאנו ממצרים, מי יצא איתנו? ערב רב, נכון? הערב רב, כמפורסם, עשה צרות, נכון? נשאלת השאלה, אז למה משה הוציא אותם? כי יציאת מצרים היא מאורה אוניברסלית. צריך לצרף כל מי שרוצה לבוא, ברוכים הבאים. זה נורמלי. אבל הם עושים בעיות. מדוע? כי חסר להם הדרך ארץ של האומה. זאת אומרת, אני אגיד את זה אחרת. מי שיוצא ממצרים, לאן הוא רוצה להגיע? תלוי? את אומרת שהוא רוצה להגיע לארץ ישראל. זה אם הוא... הוא רוצה להגיע לארץ ישראל אם הוא מבני אברהם, יצחק ויעקב. אבל אם הוא מצטרף אל משה, לא בתור בני אברהם, יצחק ויעקב, אז למה הוא יוצא מארץ מצרים? לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה לקבל את התורה. כלומר, הדמות של משה היוותה דמות של משיכה מיסטית עבור יוצאי מצרים. רגע, רגע. זה בכלל לא היה בתוכנית. אבל משה, ודאי שזה לא בתוכנית, אבל משה הוא דמות רוחנית מקרינה. ולכן אפשר להבין שאיזשהו מצרי, שהוא רגיל לחשיבה מיתולוגית, כשהוא רואה את האיש משה עושה את כל המופתים במצרים, אומר לעצמו שהאיש הזה זה אדם שכדאי ללכת אחריו. עכשיו, מה זה מייצג? הוא עוד לא יודע שקוראים לזה תורה, אבל זה מה שהוא רוצה. כלומר, הוא יוצא מארץ מצרים בשביל לקבל את התורה, אבל את ארץ ישראל הוא לא רוצה. קוראים לזה ערב רב. כן, כמו שיש, כשזה עוד לא שבת, זה ערב שבת. כשזה עוד לא רב, זאת אומרת, הוא רואה את הדברים בצורה בערך כזה. הוא ערב רב. כן? אז הוא רואה את התורה לא מצד מגמתה הכוללת את הדרך, את הדרך ארץ של האומה הישראלית, הוא רואה את זה בצורה עקומה. עכשיו, מה קורה בימינו, בשיבת ציון של ימינו? יש חוץ מהיהודים ועוד מישהו שבא או לא?
יש,
נכון? יש ערב רב גדול שמגיע איתנו. מי קולט אותם בחברה הישראלית? כן, מי קולט אותם? מי מוכן לקלוט את הלא יהודים שמגיעים מרוסיה?
כולם, אם הם למשל עוזרים לסקנים, אז אנחנו לוקחים אותם בתור
מטפלים. כן, אז מהי המסגרת שאתה מכיר שמוכנה לקלוט את העלייה בלי הבחנה?
הצבא.
הצבא, יפה. הצבא, הקיבוצים. אז מה הם לומדים שם? תורה לא לומדים שם, אז מה לומדים? דרך ארץ. אחר כך הוא רוצה להתחתן, הפקיד ברבנות אומר לו, אתה צריך לעבור גיור. זאת אומרת שזה תיקון של מה שהיה. ששם ביציאת מצרים היה חסר דרך ארץ לפני התורה, ובימינו חוזר הדרך ארץ, דרך הציונות, ומתוך כך מגיעים גם לתורה. אני מצייר את זה בצורה קצת ורודה, אני לא יודעת כמה זה מציאות. מה? מה, בצבא? לומדים המון דרך ארץ בצבא. כן, המון. שאלה מה מגדירים כדרך ארץ, אבל יש המון דרך ארץ. התחושה של השייכות הלאומית אל הקולקטיב הזה, זה מאוד משמעותי. מה אתה אומר? סולידריות. זה דרך ארץ.
יש גם הרבה הליכה בצבא.
הרבה הליכה. כן, זה דרך ארץ. יחידות חיר. אז מה אתה אומר? לא לשלוח אותם למודיעין. מודיעין יושבים על מחשב.
שילמדו
הליכה. טוב, אנחנו נשלח את ההצעות של זאב לדיון. מה? מה יש ללמוד? תספר. תספר, 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 זה מעניין. מוזיקה.
ללמוד איך ללמוד, לקלוט ידע.
יפה. יפה. טוב, אז יש מה ללמוד. אני כל פנים... אני לא נגד. רציתי שתגיד לי מה צריך ללמוד. עכשיו, אז אם כן, דרכה של תורה, זה מתחיל להיות מושג שצריך הרחבה, להבין מאיפה הוא בא. התלמוד אומר, דבר מעניין, לא, אולי לפני זה. בפרשת בשלח, כשישראל יוצאים ממצרים ועברו את ים סוף, אחרי קריאת ים סוף, כבר נמצאים בתוך המדבר, אחרי שלושה ימים במדבר, מגיעים למקום המכונה מדבר סין. ובמדבר סין, העם מתלונן שאין מה לאכול. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, הוא אומר לו שלושה דברים. הנני ממציר לכם לחם מן השמיים. כלומר, יהיה מה לאכול. קוראים לזה?
מן.
הוא אומר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו עוד משהו. ויצאו העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה שהולך להיות עם המן, זה יבדוק אם הם מסוגלים ללכת בתורה. לא כתוב לקיים את התורה, אלא ללכת בתורה. מה זה ללכת בתורה? שוב, אנחנו באותה השאלה. דיברנו על זה פעם, לא? מה דיברנו? טוב. אז מה, נסתם חוזר על עצמי? אז בואו נעזוב את זה. טוב. טוב. דבר שלישי הקדוש ברוך הוא אומר למשה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. כלומר, מה ההוראה? כל יום לקחת מה שצריך לאותו יום, אבל ביום שישי לקחת פי שניים, כפול. למה? כי בשבת לא ירד המן. בסדר? טוב. אז אם כן, אתם זוכרים, יש לכם בוחן על זה עוד מעט, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שלושה דברים. א', הנני ממציר לכם לחם מן השמיים, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. שתיים, והיה שצריכים ללקט ויצא עם ולקטו דבר יום ביומו ולא יותר, וביום שישי לקחת משניים. משה הולך לעם, מתוך שלושת הדברים האלה הוא אומר להם רק את סעיף ב'. הוא אומר, מחר יש לחם. הוא לא אומר שזה למען אנסינו הילך בתורתי, והוא לא אומר שביום שישי צריך לקחת משניים. אבל הוא אומר, מחר יורד לחם. מה קורה למחרת? יורד הלחם. עם ישראל מתפעל מאוד, קורא לו מן. ומשה אומר, איש על יותר ממנו עד בוקר, אל תשמרו. מה עושה העם?
שומר.
שומר. מה קורה? וירום תולעים, ויבאש. ויקצוף עליהם משה. משה לא מרוצה, הוא אומר, מה צריך להיות? אני אמרתי לכם, לא לקחת. טוב, ויהי בבוקר, לקטו דבר יום ביומו. בבוקר, בבוקר, וחם השמש ונמס. למה הם סוף סוף שמעו למשה? כי ראו שאם שומרים, זה מעלה תולעים, אז לא שווה. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה. מי אמר להם? לא, הוא לא אמר להם כלום. ספונטנית, הם לוקחים פי שניים. ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. מה זה ויגידו למשה? הם הלכו להלשין, שטינקרים. אמרו למשה, אתה רואה? רק עברו כמה ימים, הם שכחו את הלקח, עכשיו הם לוקחים פי שניים, למרות שאמרת להם לא לקחת יותר ממה שצריך באותו יום. נשיאי העדה לא יודעים את מה שמשה שמע מפי השם שצריך לקחת פי שניים ביום שישי. הם רואים שהעם עושה את זה, העם איפה יודע? גם כן, אבל עושה את זה. ויומר עליהם משה, הוא אשר דיבר השם. זה באמת שכחתי להגיד לכם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, צריך לקחת פי שניים ביום שישי, וזה לכבוד שבת, ובשבת אל תלכו. מה קורה בשבת? הולכים. נכון? ולא מעצר. עכשיו, היו מינם שיצאו. יש מינם שיצאו ללכות, ולא מעצר. ויקצוף, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עד מתי מענתם? עכשיו, מה כל הסיפור הזה? אנחנו לומדים דבר מאוד מעניין. א', כשאומרים לעם ישראל מה לעשות, עושה דווקא הפוך. כשלא אומרים לו מה לעשות, ספונטנית הוא עושה מה שמצופה ממנו. מה זה מוכיח? שהוא הולך בתורה. שיש לו התאמה בין הספונטניות שלו לבין דבר השם. אבל זה ניתן לבחינה רק אם הם לא שמעו את דבר השם. עכשיו, לכן זה היה חשוב שאותה פרשה תהיה לפני מתן תורה. כי אם לא הייתה הפרשה של המן לפני מתן תורה, הייתה נוצרת הרגשה לא נעימה בנפש. שהתורה כפויה עלינו, אבל היא לא טבעית לנו. לכן היה צריך שיתנסו בני ישראל באופן ספונטני, במעשה המוכיח את הערך של קדושת השבת, מצד עצמם ולא מצד הציווי, כדי שילכו בתורה. למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. עד כאן זה מובן? אז זה מה שנקרא דרכה של תורה, אדם שיש לו התאמה בין הספונטניות הנפשית שלו לבין דברי תורה.
אבל אם זה המשחק הנכונה,
כן.
אז לכאורה, אי אפשר לקבלו ציוויים גלויים.
נכון.
כל יבואים בפנים?
נכון.
שלא יהיו מצוות.
נכון.
אבל זה לא ידע, לפחות זה לא משל תורה.
למה?
משדרת. עובדה שיש מתן תורה.
מי אמר שמתן תורה זה לא פשלה?
אז מה היה האידאל?
האידאל שלא יהיה מתן תורה.
איפה הייתה פשוטה?
אברהם, יצחק ויעקב, אומרים חז"ל, קיימו את כל התורה כולה בלי שניתנה. למה? כי אף אחד לא אמר להם מה לעשות, אז הם עשו.
אבל לפני שני, היהודי אומר קדושה במצוותיו.
נכון. אתה צודק. זה המצב בדיעבד. בדיעבד ניתנה התורה בצורה הזאת, כי אין ברירה. אבל ספר הזוהר, מאוד מעניין, איך הזוהר מכנה את המצוות? יש שני ביטויים בזוהר כדי לדבר על המצוות. הביטוי האחד הוא תרייג פיקודין. מה זה פיקודין בארמית? לא, מצוות. ויש ביטוי שני, תרייג עיתין. מה זה עיתין? עצות. 613 עצות. תלוי מי אתה. אם אתה אחד שצריך ציווי, אז זה תרייג פיקודין. אם אתה אחד שלא צריך ציווי, זה תרייג עיתין. למעשה זה יוצא אותו מעשה. רק שהאחד בא מתוך ניגוד, והשני מתוך הזדהות.
אז ככל שעבר הזמן, אנחנו בעצם...
נכון.
זה יותר קשה.
ולכן אמרו
רבות...
לכן אמרו חז"ל, עתידות מצוות להיבטל. להיבטל בתור מה?
בתור
מצוות.
שישו אומר בעצם?
לא, ישו רצה לבטל את המעשה. ישו החליט במצוות, לא ישו אלא פאולוס אם נדייק, החליט שהמצוות זה בעיה. צריך לבטל את זה. אין. ואילו כשחזל אומרים שהמצוות מתבטלות, הם מתכוונים משהו אחר לגמרי, כמו בטל ב-60. משל למה הדבר דומה? לילד שלומד לקשור שרוכי נעליים. זה בשבילו המבצע של החיים שלו. מאוד מאוד חשוב לו. יום אחד, סוף סוף, הוא מגיע מלא גאווה לאמא שלו, כשרגל ימין נועלת את נעל שמאל, והקשרים זה לא בדיוק זה, ומלא גאווה הוא אומר לאמא, הנה קשרתי. וזה דבר מאוד חשוב. עכשיו, יש אנשים, בגיל 30, 50, גם הם נועלים נעליים. אבל לא עושים מזה עניין, אפילו לא זוכרים שהם קשרו את השרוכים של הנעליים. כי זה בטל אצלם. אז לא שהם הפסיקו את המעשה, אלא המעשה הפסיק להיות המרכז של ההכרה. אז גם המעשים של המצוות ממשיכים, אבל הם מפסיקים להיות מצוות. זה משמעות של מצוות בטלות. בסדר? כלומר, זה שהיום אני לא רוצח, זה לא בגלל שכתוב בתורה לא תרצח. זה כבר אופנם. יכול להיות שהייתה תקופה בהיסטוריה שזה לא אופנם. אז היה צריך להירגע, לא לרצוח. כתוב בתורה לא תרצח. אבל היום, חוץ ממקרים מיוחדים שממש מרגיזים אותי, אין בעל. כן. מה זאת אומרת? למה התורה ניתנה בצורה של מצווה ולא רק של עיצה? בגלל שנפלנו מאז שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים מחק את הטבע הבריא שלנו. לכן צריך לכתוב לנו מי אנחנו. משל, למה הדבר דומה? לאדם שעבר תאונה, לא עליכם, ועכשיו הוא נתקף באמנזיה. ומה זה אמנזיה? מחלת שכחה. אז בשיקום הוא מסובב עם פנקס, ובפנקס כתוב קוראים לי כך וכך, ושם אשתי כך וכך, והמקצוע שלי כך וכך. נו, זה מצב נורמלי? אדם לא צריך שיכתבו לו מי הוא, מי אשתו, ומה הוא גר, איפה הוא גר, מה הוא עובד, נכון? אבל אם שכחת, כותבים לך. אז לכן התורה ניתנה בצורה שהיא ניתנה. ולכן יש צורך לבחון את הקיום של התורה מצד דרכה של תורה. דרכה של תורה זה אותה התאמה אינטואיטיבית, ספונטנית לדברי תורה. בסדר? זה נקרא דרכה של תורה.
אי אפשר לעשות טעות, מי שהולך
בדרכה? בוודאי שאפשר לעשות טעות. אבל כבר אמרו רבותינו עליהם השלום, החיים לא פיקניק. עכשיו, יש עוד נקודה בנושא הזה של דרכה של תורה. ויומר השם על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. מה זה? לא הלכו בה.
לצבא.
לא הלכו לצבא. למה אתה אומר את זה?
לא שירתו את הציבור.
אבל זה לא מה שכתוב בירמיהו. כתוב לא הלכו בה. אז אמרו חז"ל משפט מאוד מעניין, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה? מה? ברכת התורה. מה, בגלל זה היה חורבן? כי לא אמרו את ברכת התורה? וחוץ מזה, אני באמת שואל אותך, אתה חושב ברצינות שהם לא בירכו ברכת התורה?
לא, הכוונה היא פנימה.
הם לא יפנימו את מה שאומרת ברכת התורה.
מה?
לא סמכו, נכון? מה זה? תגיד לי, מה אומרת ברכת התורה? אם אתה כל כך הרבה יודע, תגיד לי, מה אומרת ברכת התורה? נו, זה ככה, זה הכל? ברוך אתה השם, נותן התורה. אומר המהר"ל מפראג, שהכוונה היא שהם אהבו את התורה, אבל לא אהבו את מי שנותן אותה. הוא אומר דבר מזעזע, המהר"ל מפראג. הוא שואל, אל תיקחו את זה לכיוון לא רצוי, אבל בכל זאת אני אגיד לכם מה שהמהר"ל אומר. זה מזעזע, אז מי שרגיש שילך. עכשיו, המהר"ל אומר, שואל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? שואל, ועכשיו? לא, זה לא עובד. זה לא עוזר. שואל המהר"ל, בהקדמת תפארת ישראל, מפני מה תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? ואז הוא עונה, השם, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר פשוט, כי הם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. כי לא תהיה האהבה לשניים. אז מסכנים תלמידי חכמים, מה הם יכולים לעשות? הם צריכים לאהוב את השם, ומתוך כך לאהוב את תורתו. כיוון שהיא התורה שהוא נתן, לכן התורה אהובה. אבל יש פיתוי של אהבת התורה מצד עצמה. למה? לא יודע אם פעם למדתם תורה, זה חוויה אינטלקטואלית שאין כמוה. אז זה תענוג ללמוד תורה.
גם מה זה לאהוב את השם? השם הוא איך הוא נקרא לאהוב את השם?
נגיד שאני עוד לא יודע. נגיד שאני עוד לא יודע מה זה לאהוב את השם. אבל אפשר להניח שאם אני אוהב את השם, אני אוהב גם את התורה שהוא נותן.
נגיד, אם אני...
לא. נגיד, יש אדם שאוהב את אשתו. וכיוון שהוא אוהב את אשתו, אז הוא גם אוהב את הטבעת שלה. בגלל שזה הטבעת של אשתו. ויש אדם שאוהב רק את הטבעת.
לא, אבל זה ממש לא אותו הדבר.
זה ממש אותו הדבר.
התורה היא בעצם סוג של...
גילוי השם.
כן.
זה נכון. אז השאלה היא מתוך זה אני נמשך אליה. יכול להיות שאני נמשך אל התורה מצד החוויה האינטלקטואלית הנפלאה שיש שם.
אז אני אוהב את השם,
אבל זה השאלה היא... השאלה היא מנקודת...
לא, השביל שלי לאהבת השם הוא כזה.
לא תמיד. לפעמים אדם יכול להיעצר בחוויה האינטלקטואלית הנפלאה בלי להיות מודע לזה שזאת חוכמה מאת השם. אני אביא לך דוגמה לזה. אני אביא לך דוגמה לזה. מלבד מדעי היהדות באקדמיה, יש למשל היום אופנה כזאת לדבר על התורה כקוד. יש צופן. שמעת על זה? צופנים. אם את צופרת כל 24 אותיות בפרשת השבוע, אז בדילוגים, אז תגיעי לזה שאובמה מחכה לאישור הקונגרס כדי לתקוף את סוריה. הנה, זה כתוב. תדלג כל 24 אותיות, אתה מגיע לזה. נכון? נו, זה לא מוכיח שהתורה היא אמת. כן? עכשיו, מה הבעיה בגישה הזאת? מעבר לשאלה של התקפות המדעית של אמירה כזאת. כן? זה... מקום לדיון. הבעיה בתפיסה הזאת, שזה הופך את התורה לסוג של חוכמה. כלומר, זאת תוכנת המחשב הגדולה בקוסמוס. אז מי הוא האלוהים של תורה כזאת? הוא בעצם הבסיס של התוכנה. הוא לא בעל רצון, הוא לא אישיות, הוא לא מישהו. הוא תבנית, הוא משהו. מובן? זה הסכנה שיש כאן. לכן חוכמה, אמרו המקובלים, זה מלשון כוח מה, לא כוח מי. כן, בבקשה.
למה הוא לא
מתכנת? השאלה היא אם אני מתחיל מהמתכנת ומגיע אל התוכנה, או מהתוכנה אל המתכנת. זה שני דברים שונים. כי אם אני מסתכל מצד התוכנה, אז אני כולל את המתכנת בתוכנה. מה שאין כן, אם אני קודם כל פוגש את האישיות, אז מה אכפת לי שהאישיות עשתה גם תוכנה? זה גם טוב. כן, בבקשה. אני חייב
ללמד שאם לא אומרים לעם ישראל שהם
עברו
השם
נכון. ושעם ישראל עזב את המצוות והתרחק עוד יותר ועזב גם את הטבע הראשוני שלו. בגלל שהעבירות עיוותו אותו. או בגלל שגם אני יכול גם להתנגד לטבע הספונטני שלי. אפשר? אתה שואל איך? אין לי תשובה ברורה. מה אני אעשה? כי אפשר לומר כי עם ישראל היה בטראומה מזה שהוא היה נתון לעול של מצוות. כן, התלמוד אומר שזה שהתורה ניתנה בכפייה זה גורם שמבחינה משפטית אנחנו פטורים מקיומה. כי התחייבות שהוצאה ממני בכפייה היא לא מחייבת. נכון? ולכן כל מה שאבותינו עבדו עבודה זרה במשך כל ימי בית ראשון ועשו את המעשים הנוראים האלה, באופן אבסולוטי הם לא, זה לא אשמתם. כן?
אז מה קשר לעזרות
זה בכאילו כזה. לא, צריך להתייחס, כי התלמוד אומר, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, חזרו לקבל את התורה מרצון, בימי מרדכי ואסתר, בימי אחשוורוש, שהרי כתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים. מה זה קיימו? כלומר, נתנו אישור למה שהם כבר קיבלו מלפניכם. אז מאז המעשה של פורים, אנחנו תקועים עם תורה שהסכמנו לקבל אותה. ואז זה רטרואקטיבית מצדיק את כל ההזהרות של הנביאים. כן, בבקשה.
יש באיזשהו מקום רב או איזשהו ספר שמדבר על זה שהוא מגיע למקום שבו המצוות מתחילתות למעשה שהוא עושה מבחינה חברתית, ולאום את הדבר נפשי ולא צריך,
הוא מעבר. יש דברים, כן. הזוהר. כן. יש בזוהר דברים כאלה.
אבל למרות שהוא מעבר לזה הוא מקיים?
כן. כי זה, זה הוא לא מקיים את זה בשביל עצמו, הוא מקיים את זה בשביל העולם.
בשביל העולם?
בשביל העולם. כלומר, עבור העולם זה מאוד נדרש שהוא יקיים את המצוות האלה. לכן הוא עושה את זה. אבל מצד השלמת זהותו הוא כבר ישלים. יש דבר כזה. כן. זה, הדברים האלה מסוכנים, אגב. וגם מוזכרו אצל כמה גנוסטיקאים. אבל לא בגלל שזה לא בגלל שזה מסוכן, זה גם לא אמת. כן, בבקשה.
יש שני מוקדים נגיד בארץ, אחד בירושלים שמקיים את המצוות, ואחד נגיד בתל אביב, ומסיבות גייז וכל זה. לפי שחלה פה בתל אביב שעזבו את המצוות, זה לא מצא מטילי או ירושלים
את המצוות? נאמר ככה. אני חוזר על השאלה. מה שידידנו היקר שואל, הוא מבחין בצורה, הייתי אומר, קצת סכמטית, בשני מוקדים בעם ישראל, ירושלים ותל אביב. ירושלים מקיימת מצוות, תל אביב לא. והוספת אפילו באופן ציורי על מסיבות גייז וכדומה. נכון? לא, זה כמו השאלה של הבן ששואל את אבא שלו, אבא, מה זה גיי? אז אבא לא נעים לו, אבל בסוף הוא מסביר לו, תשמע, זה איש אוהב, איש וזה. כן, הבנתי. ומה זה צלמוות? כן. עכשיו, אז הוא שואל, איפה הטבעיות? כן? בירושלים מקיימים מצוות, בתל אביב לא מקיימים מצוות. קוראים לזה תהליך של ברור. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שכנראה שופט את עם ישראל, בעין טובה, שפט שהגיע הזמן שעם ישראל יקבל את התורה מרצון ומהכרה. ולכן הפך את עם ישראל לחילוני ברובו במאה ה-19, תחילת ה-20, על מנת שקבלת התורה לא תהיה מפני העול של המסורת. ברור? אז אנחנו בעיצומו של התהליך. אז אתה שואל, זה כבר נעשה בימי אחשוורוש. יש הבדל. בימי אחשוורוש זה נעשה ליהודים. בימינו זה נעשה לישראל. היהודים, הכוונה עם ישראל בגלות. כשכל אחד חי את חייו כפרט. לא כחלק מזהות קולקטיבית. מה? נכון, זה לקראת שיבתנו לארץ. כלומר, לקראת התחדשותה של הזהות הלאומית, היה צריך שתיווצר זהות לאומית המגדירה את עצמה כיהודית, בלא העול של המסורת. כך שכאשר היא מקבלת את התורה, היא עושה את זה מרצון והכרה. אז אנחנו, מה? נראה לי שדבריי מקוממים אותך מאוד.
לא, לא מקוממים, לא עונים על השאלה. אני זורם מה שכל הרב אמר לפני זה. עם ישראל בלי מצוות, זה המצב הטבעי. וזה אני משליל, בתל אביב אנחנו רואים את המצב הטבעי של עם ישראל כפי שהוא צריך להיות, ולא מצוות.
ממש לא. לא הבנת אותי. סליחה. אני לא אמרתי שעם ישראל בלי מצוות זה המצב הטבעי. עם ישראל בלי שהמצווה תהיה מצווה, זה המצב הטבעי. אני אסביר לך את זה דרך סקר שנעשה לפני כמה שנים. שבו התברר שמצד אחד רוב האוכלוסייה היהודית בישראל היא נגד כפייה דתית, היא רוצה לאפשר נישואים אזרחיים, אבל הרוב המוחלט של הציבור היהודי בארץ רוצה להתחתן ברבנות. כן.
השאלה,
תסתכלי בבקשה בסקר גוטמן האחרון, עדיין זה כך שזה מתחיל להישחק, זה נכון, אבל הרוב של היהודים רוצים שחתונתם תהיה ברבנות. מה שהם לא רוצים שזה יהיה החוק. זה מעניין, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, רוצים את התורה רק לא רוצים שהיא תהיה כפויה. זה דבר עם ברית מילה. כן, מה אתה אומר? כלומר, אם היה חוק שהיה מחייב לעשות ברית מילה בארץ, הייתה ירידה דרסטית בכמות הנימולים. אלא? כן.
עדיין אני לא מיישבת את ההפרדה הזאת שעשית בין אהבת השם לקיום מצוות. זה נראה לי שמי שבוחר, או מי שמקיים, מי שמקיים את התורה, מי שמצווה, בהכרח מגיע לאהבת השם, לא? זאת אומרת, אני לא אדם
שמקיים
מצוות, אבל נראה לי שזה מאוד, זה מאוד כאילו חבוק ביחד. זה לא נראה לי דבר שהוא בסתירה, כמו
שאני צריך. זה בסתירה קיומית לפעמים. כלומר, יש אדם שמקיים את המצוות ולומד את התורה בגלל שהוא מרגיש עם זה מצוין. הוא מרגיש שזה מצוין, זה טוב מאוד, ואיזה יופי, למדנו אתמול שיעור בגמרא, זה היה אדיר. וגם מקיים מצוות, זה כזה נחמד.
אבל כשהוא מתפלל.
כן, רגע, הוא אפילו מקיים את המצווה להתפלל. והוא אפילו מקיים את המצווה לאהוב את השם, כי זה כתוב בשולחן ערוך שצריך לאהוב את השם. אבל זה לא נקודת המוצא שלו. נקודת המוצא שלו זאת ההתיישבות עם הנוחות, אפשר לומר, שיש בה הרגל הזה, לא מצד האידיאל שמתגשם דרך המעשים האלה.
שמה הוא אידיאל הזה?
של אהבת השם.
אני לא מבינות אידיאל הזה, פשוט אידיאל אמור. מה זה לאהוב משהו?
עכשיו, בואו ניכנס לשאלה, מה זה לאהוב?
גם אם תגיד לי, תעובי את ארץ ישראל, תהי ציונית, זה נבוב, זה חסר...
השאלה מה זה לאהוב?
אין העניין, אתה באמת יוצא בזה.
השאלה מה זה לאהוב?
נכון, זה באמת שאלה.
כן, נגיד.
נכון.
אז עכשיו, האמת היא שעד עכשיו לא התייחסנו לשאלה שלך, רק שאלת אותה, ואני דיברתי על דברים אחרים, לכן עדיין את לא, את בלי סיפוק לשאלה שלך, נכון? אז האם את רוצה שנדון מה זה אהבת השם? יפה, אז נעשה זאת, בקצרה. לאהוב זה לדעת. אני לא יכול לאהוב את מי שאינני יודע אותו. ולכן, אהבת השם מניחה כבסיס את דעת השם. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך, צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קונו. למה? יש לימודים המודיעים לאדם את קונו. הלימודים האלה הם לימודים מטאפיזיים. אז זה יכול להיות הפילוסופיה הדתית של הרמב״ם, זה יכול להיות תורת הקבלה, זה יכול להיות כל מיני דרכים של דבקות שדרכם האדם מתוודע למי שאמר והיה העולם. יש ביטוי כזה, רגע. בתפילה אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, וחוננו מאיתך דעה בינה והשכל. מה זה מאיתך? אנחנו רוצים חוכמה, בינה ודעת, המודיעים לנו מי אתה. וזה ניתן להשגה. מובן? כלומר, יש צימאון מטאפיזי שמקורו בנשמה שמדריך את האדם לחפש את הידיעה הזאת. וכפי שאמרו רבותינו, החיים לא פיקניק, אבל זה ניתן להשגה. מובן מה שאני אומר?
שבעצם עצמה ברעב הנשמתיים
שלה. אז זה מההתחלה של האהבה. זה כמו שלמשל, איש ואישה אוהבים. איך הם, האם הם באמת אוהבים אחד את השני או אחד את עצמו? שאלה אחרת, מאוד, מאוד לא פשוטה. יש היום איזה בלבול בין אהבה לבין יצרים. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. ביצרים אני משתמש בשני לסיפוק צרכיי. זה לא אהבה. זה אולי אהבת עצמי, אבל לא מעבר לזה. באהבה, אם אני באמת אוהב את השני, אני משתמש ביצריי למען השני. כלומר, כלומר, המוקד עבר אל מה שמחוץ לי. זה האהבה. מובן מה שאני אומר? שואלים אותה.
לא, אבל אני כל הזמן מנסה לחבר את זה לאהבת השם.
אותו דבר. אהבת השם מצריכה אם כן ידיעה. אני לא יכול לאהוב את מי שמחוץ לי אם הוא לחלוטין זר לי. לכן אני צריך ללמוד מי הוא, לדעת מי הוא. זה חוכמה שלמה. כמו שכתוב בספר הנסיך הקטן, מאת אנטואן דה סנט אקזופרי, שאי אפשר להיות ידיד של השועל אם לא אילפנו אותו, אם לא התאמנו עליו. וזה דורש עבודה שיש בה הרבה מן העדינות ולא מן ההגדרות המגושמות. כן?
אז מה שאתה בעצם אומר שאדם דתי פלסטי, שלא, פלסטי מבחינה זאת שהוא עושה הכל 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 מה שכתוב, אוקיי? אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
כן, אני עוד לא יודע מה זה דתי קלאסי, אני לא יודע, אוקיי.
לא, אני לא יודעת, אני לא...
זה, מתי חוטפים, איך חוטפים את זה?
בכיתות, אבל אני אומרת שהוא עושה...
כן.
חיסון נגד. כן. לא יודעת, אז זאת אומרת, אל תתפוס אותי במילה. אני אנסה... לא, נו. כן, נהיה לי חם כבר.
מה השאלה?
שאדם שמקיים את כל המצוות, כל המצוות להתחתן.
נו.
הוא לא, הוא יכול להיות אדם בעצם יותר חילוני כאילו, יותר...
הוא יכול להיות לא אוהב השם.
נדויק ו...
זאת אומרת, אהבת השם היא תחום נוסף בנפש, מלבד קיום המצווה. ברור שאם אני אוהב מישהו, אני אעשה מעשים שמוצאים חן בעיניו, ולא אעשה מעשים שהוא שונא. אז זה מתבקש. אבל זה יכול להיות שקיום המעשים הוא איננו קשור לאהבה. ברור? כן. שאל. אנחנו מנסים להתקדם במשנה גם, נו.
העניין הזה של לדעת את השם,
כן.
גם מה שאתה יודע, בסופו של דבר, זה לא נכון.
פרש בריך.
כל הידיעה שלך היא ידיעה מאוד...
חלקית.
מאוד חלקית, מצומצמת. מה זה הידיעה הזו בכלל? זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאתה מכיר את השם כי הבנת אותו, אבל מה שהבנת הוא בכלל חלקי.
טוב, אתה שואל כאן שאלה גדולה שאני לא יודע אם אנחנו נרחיב עליה הרבה, אבל כיוון ששאלת אני צריך להתייחס. אתה אומר, האם באמת אפשר לדעת את השם? אני הרי יודע רק באופן חלקי, אז זה לא ידיעה אמיתית. אולי דווקא בגלל שזה חלקי זאת אהבה אמיתית. כי אם אני יודע לחלוטין את מי שאני אוהב, אז זה כבר לא אהבה. הוא כלול בי. ברור? טוב, בואו נתקדם. אחרי שהבנו קצת מה פירוש הביטוי דרכה של תורה, אנחנו יכולים עכשיו לדהור לעבר מעמקי המשנה. כך היא דרכה של תורה. וכאן דברים קצת מוזרים. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. אני יכול לקרוא בבקשה בלי שיפריעו לי שמה? כן? וחיי צער תחיה, ובתורה תעמול. מה? לא קראתי נכון. נכון. אבל מדוע קראתי תעמול למרות שכתוב תעמל? כי עד עכשיו דיברנו בלשון הווה או בלשון עתיד? עתיד, כן? תאכל, כן? פת במלח, תאכל, זה לשון עתיד. מים במסורה תשתה, זה לשון עתיד. ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, כל זה לשון עתיד. ובתורה אתה עמל הווה.
בקיצור,
הבעל
בתורה
יביא
אותך
לכל הדברים האלה, לצד. אתה אומר ככה, יפה. יפה. כי הרי, מדוע אדם הגיע למצב שהמאכל שלו זה פת במלח?
מתרושש.
או שהוא לא התעשר. נגיד שלא היה אכפת לו. מה? או שהוא לא מתעסק. כן, אבל מה גרם לו הדבר הזה? זה שהוא לא טיפל בעניינים שלו. כן? לא דאג לקרן פנסיה, לא דאג לשום דבר. למה? כי בהווה הוא עוסק בתורה. כלומר, הוא אומר ככה, פת במלח תאכל, מתי? בסוף, זה מה שיקרה בסוף. למה? כי בתורה אתה עמל עכשיו. כלומר, הגישה ללימוד תורה זה שדאגת ההווה היא גדולה מדאגת העתיד. כי תאמר לאדם, הרי למדנו אחת המשניות שאומרת, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. כן, הרי העולם כל הזמן מצריך מאיתנו עוד ועוד משימות. אז אם אנחנו נחכה שנמלא את כל המשימות כדי ללמוד תורה, לא נלמד. אז אל תדאג למלח ולפת. נכון, פת במלח תאכל בסוף. אבל בתורה אתה עמל עכשיו. יש בפסיכולוגיה, יש מה שנקרא תסביך, האושר הדחוי. מכירים את האושר הדחוי? אני אהיה מאושר כשאגמור את הבגרות. כן, אבל רגע, רגע, גמרתי את הבגרות. כן, אבל אני עוד לא גמרתי את הצבא. כשאגמור את הצבא. כן, אבל אני עוד לא טיילתי בדרום אמריקה. כשאגמור את הטיול. כשאגמור את הלימודים. כשאתחתן. כשיוסי יעזוב את הבית. כשאצא לפנסיה, כשאמות. כן? כלומר, בעצם זה משחק כזה. כן? האושר דחוי תמיד. אז מה פתאום? כי למה? כי אתה תולה את האושר בהשגת יעדים.
ילך לדוג עכשיו.
יפה. תהיה עכשיו מאושר. כלומר, בתורה אתה עמל, זה ההווה. מה עם הפת? מה עם השתייה? זה אחר כך. כן.
אם הוא עמל בתורה עכשיו, אז הוא יאכל פת.
נכון, יכול שהוא גם יאכל פת, אבל העיקר, קודם כל, זה על העתיד. כן, יכול שעכשיו הוא אוכל פת, יכול שיש לו מספיק. יכול להיות שנשארו לו ואפלים. אז הוא לא אוכל דווקא פת. כמו שפסקה כבר מרי אנטואנט. כן? זאת אומרת, מה?
אתה רוצה להגיד את זה?
מסופר בגמרא שרבי יוחנן הלך בדרך בערים שמסביב לטבריה יחד עם תלמידו רבי אלעזר, והוא אמר לו, אתה רואה השדה הזאת? היא פעם הייתה שלי. הכרם פה זה היה שלי. הבית ההוא זה היה שלי. נו, ומה קרה? מכרתי את הכל כדי שאוכל לעסוק בתורה. אמר לו, לא דאגת לזקנותך? אמר לו, דאגתי ליותר טוב. זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, יש מצבים, קיצוניים אמנם, זה לא הדרכה לכל העולם, כן? אבל יש מצבים כאלה שאדם מוותר על הנאה של העולם הזה, כי הוא רוצה להשיג משהו שיותר חשוב לו. אז הוא עושה חשבון, מה יותר חשוב לו? בתורה אתה עמד, יותר חשוב לו מאשר שיוכל פת עם חומוס. הוא מעדיף שזה פת במלח. ההדרכה לכלל היא כמו שרשי כתב. ההדרכה לכלל היא כמו שרשי כתב. כן, מה רשי כתב כאן? שזה לא שחייב לאכול פת במלח, אלא אפילו אם יגיע לזה.
יש דוגמה
סדר עדיפויות. ברור שיותר טוב לאכול פת עם חומוס, אבל אם המצב יהיה שלא יהיה לך אלא פת במלח, בכל זאת תעסוק בתורה. בתורה אתה עמל.
במונחים של היום אומרים, מישהו שואל ברחוב איך מגיעים ללשכת השר, אז אומרים לו, ישר ישר כל החיים.
יפה. כן. עכשיו, השאלה אם יש פה אידיאליזציה של המצב של הדוחק. מה שמתואר כאן, זה מצב של דוחק. אין פת במלח, מים במסורה, על הארץ תישן. האם זה אידאל? האם זה טוב? אולי אפשר לארגן ככה בישיבות, שכל האוכל יהיה פת במלח, מים במסורה, ושישנו על הארץ ויחו חיי צער, אולי ככה צריך לעשות, נכון?
יש מגזר שלם שהפך
את זה. אתה אומר שיש מגזרים, חלקים של החברה, שהפכו את זה לאידאל. כך אתה אומר. השאלה אם זה מה שהמשנה התכוונה. כן? אז רשי כותב לך שלא. נכון? רשי אומר, זה אם אין ברירה, גם אם אתה מגיע למצב כזה, תעסוק בתורה. המהר"ל מפראג מביא את דברי רשי, אבל מקשה עליהם. כי אם כך, לא היה צריך להיות כתוב כך היא דרכה של תורה. היה צריך להיות כתוב, כך תעשה, שאפילו אם, כן? אבל זה לא כתוב ככה במשנה. במשנה משתמע שיש ערך עצמי למצב הזה. נכון? אומר, לא, המהר"ל אומר שבאופן מהותי יש ניגוד בין התורה לבין חיי החומר. מדוע? משום שהתורה באה מן העולם העליון, והעולם החומרי באה מן הטבע. אז יש איזה ניגוד מצד המקור. אז מה אומר המהר"ל? אז אולי אדם שיש לו לחם עם חומוס, יכריח את עצמו לאכול לחם עם מלח. אומר המהר"ל, זה לא עוזר. כי יש לו לחם עם חומוס. לכן זה מטופש שהוא יאכל פת במלח. רק שידע שתורתו פחות במעלה ממי שאוכל פת במלח כי אין לו ברירה. מובן? זאת אומרת, זה מה שאמרו, היזהרו בבני עניים, לכן אמרו, הבו זהירים בבני עניים, שמהם תצא תורה. כלומר, יש במצב של הדוחק מעלה לתורה הנלמדת במצב הזה, יותר מאשר תורתו של העשיר. מה יעשה העשיר? אכל אותה. מה? כן, מרחיבים דעתו. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. מרחיבים דעתו. משמע שיש קודם כל דעתו. אבל אם אין לו דעת, אז אישה נאה, כלים נאים, נו, מה זה יעשה לו? יחריב את דעתו. כן? יש או מרחיבים או מחריבים. כן, צריך קודם כל שתהיה דעת. מה?
הבדואים, באור החיים שלהם, המסורתי, הם כבר הגשימו חלק מזה. הם ישנים על הארץ, הם אוכלים פת במלח.
אז הם בדרך לתורה. אז טוב שהם כבר בדרך לתורה. יכול להיות, כן. עכשיו, אז כן, אמרנו שיש מעלה יתרה למי שהגיע לפת במלח ומים במסורת אשתה וכו'. מה
שישו.
מה?
זה גם מה שישו.
זה מה ש... לא, ממש לא. ישו, הוא אמר, מאחר ודרכה של תורה זה חיי צער תחיה, אז אנחנו ניזון חיי הצער. כן? שזה מאיסה בעולם. מאיסה בעולם זה בעצם טרוניה סמויה כלפי הבורא. שאומרים לו, העולם שבראת הוא דפוק, חבל שעשית אותו. נכון?
עדיין, חיי צער,
תחייה,
זה קשה מאוד.
למה, מה כל כך קשה לחיות חיי צער?
זה נשמע קשה.
זה לא קשה, יש הרבה אנשים שעושים את זה. אני מכיר מלא אנשים שחיים חיי צער. בגלל שטותם.
דבקים בתורה?
יש גם. יש גם אנשים שחיים חיי צער, גם בלי דבקות בתורה. כן, לא, אני מכיר.
אבל כהמלצה, כאיזושהי מידיעה, זה בעיה.
לא, לא, אין פה שום המלצה. הרי לא כתוב... כך אתה צריך לעשות. לא, אם המשנה הייתה מתחילה במילה פת, פת במלח תאכל, מים במסורת תשתה, על ארץ תישן וחייך צער תחיה, הייתי מסכים. אבל זה לא מה שהמשנה אמרה. המשנה הקדימה לזה מספר מילים. כך היא דרכה של תורה. זה תיאור מצב.
איך הוא מתפרש ביניהם? איך הם רואים אותו, המצב הזה?
זה תיאור מצב שיש איזה מין ניגוד בין מה שבא מן העליונים לבין מה שבא מן הטבע. ברור?
אני למד מזה שמי שלא אוכל
רק במלח. רגע, אנחנו לא גמרנו שם.
לא,
בסדר. כן, מה אתה שם?
אני למד מזה שמי שלא מתנהל בצורה הזאת, כמו שהמשנה אמרה, הוא לא מתנהל בדרכה של תורה.
נכון.
זאת אומרת שתלמיד חכם צריך באיזשהו מקום לגדול במצב של...
יש שלבים כאלה. עכשיו... זה מה שכתוב בגמרא במסכת תמיד, מה יעשה אדם ויחיה? כן, זו השאלה שלה, נכון? הייתה שאלה שלך בדיוק?
אני חשוב כמת.
אני חשוב כמת, נכון? אמרו רבותינו, מה יעשה אדם ויחיה? ימות. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שאין דברי תורה מתקיימים, אלא על מי שממית עצמו עליה. באוהלה של תורה. שואל התלמוד, ומה יעשה אדם וימות? יחיה. כי כדי שאדם ימית את עצמו, צריך קודם כל שיהיה מה להמית. מסקנה, הוא צריך לחיות. מה? הוא צריך לחיות. יוצא לפי זה שזה עניין של גיל. תלוי באיזה גיל. יש גיל שבו האדם כדי להמית את עצמו חי, יש אדם שעכשיו שכבר חי ממית את עצמו. יוצא לפי זה שמדובר באיזה מין תהליך סינוסואידי, שפעם האדם מת ופעם חי. בסדר? למשל יש לנו דוגמה לזה על רבי שמעון בר יוחאי. שמעת עליו? רבי שמעון בר יוחאי הלך לחיות 12 שנה במערה. הוא רצה את זה? לא, הוא לא רצה. אז למה הוא הלך לעשות את זה?
ברח
מהרומאים, נכון? אחרי 12 שנה מה הוא עשה? יצא. למה הוא יצא? כי הקיסר מת. לא, כי הקיסר, כן, האיום הוסר. הקיסר מת, בטלה הגזרה. הוא לא אמר, מאחר ואני זכיתי ל-12 שנות מערה, אולי נוסיף עוד 12 שנות מערה. הוא אמר, הנה הגיע הזמן לצאת מזה. מה הוא עשה כשהוא יצא מהמערה? הלך ובנה את השוק של טבריה. כן? מעניין. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי היה אדם מאוד מעשי, מאוד פרגמטי. אבל המציאות גרמה לו לחיות בעולם משונה מאוד, ואז הוא כבר ניצל את זה. אם כבר אני תקוע במערה, אז נעשה מזה משהו. מה הוא עשה מזה? ספר הזוהר. בסדר. עשה מזה משהו. אולי היה כדאי שהוא יסבול. אגב, הוא לא כל כך הצטער, היה לו מה לאכול שם ולשתות.
חרובים.
כן, היה לו עץ חרובים, והיה לו מעיין. מה זה בא? במשך 12 שנה אתה אוכל חרובים. בחינם.
זה
שותה מים. מה?
זה לא מכיל את כל אבות המזון.
זה לא מכיל את כל אבות המזון. אתה צודק. ולכן באמת, בספר תיקוני הזוהר, אז כתוב שבשבת זה היה הופך להיות תמרים. אז הנה, 6 ימים של חרובים, יום אחד של תמרים, אתה רואה שיש גיוון? מים לא צריך יותר מזה, הכל בסדר. מה?
אולי גם היו כמה סרטנים במערה.
סרטנים? זה לא קשה. זה לא קשה. כן. טוב. כן.
נדמה שאמרת לנו שאחד התנאים להיות נביא זה להיות נשיר.
נכון.
אז זה מסתדר.
זה לא מסתדר. כלומר, מה שמיכאל שואל זה כך. אני אמרתי באחד השיעורים את דברי הגמרא שאחד התנאים כדי להיות נביא זה להיות עשיר. נכון? אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור. אז איך זה מסתדר עם פה שכתוב חיי צער תחיה? התשובה היא שזה לא מסתדר. כי פה מדובר על דרכה של תורה, לא דרכה של נבואה. בסדר? האידאל הוא להיות נביא, אבל כל זמן, אבל בינתיים צריך ללמוד תורה, לא? אז אדם, נגיד, רוצה להיות נביא, הולך ללמוד תורה, שנים, בתנאים של דוחק. אחר כך אומרים, טוב, אתה למדת הרבה תורה, בוא נעביר אותך קורס בנבואה. קודם כל תשקיע בבורסה. כן? ואז, אחרי כמה חודשים, שפתאום הוא נהיה מיליארדר, אומרים לו, טוב, עכשיו בוא נלמד אותך סתרי תורה ונבואה וכו'. נכון? מה? לא, זה הגיוני מה שאני אומר. זאת אומרת, זה לא סתם אדם עשיר או עני, יש צריך להיות איזשהו סדר לדברים.
זה עוד סתירה עם כל המלאכים. וגם אברהם אבינו היה עשיר.
נכון, כי הם היו נביאים כולם.
דוד המלך.
כן, הם היו נביאים.
רבי יהודה הנשיא.
לא ברור. רבי יהודה הנשיא אמנם היה עשיר מופלג, אבל הוא אמר לפני מותו, זקף 10 אצבעותיו ואמר, לא נהניתי מן העולם הזה אפילו אצבע קטנה. לא נהנה מכלום. כלומר, זה לא היה למען עצמו.
למה? מהפרויקט שלו של כתיבת המשנה הוא לא נהנה?
לא, זה לא בשביל עצמו. גם הוא אמר, לא נהנה מהעולם הזה. לא בטוח שמשנה זה עולם הזה. בסדר? אבל הייתי אומר ככה, שזה גם עניין של תקופה היסטורית. יש תקופה היסטורית שהתורה מופיעה דרך הדלות. ויש תקופה היסטורית שהתורה מופיעה דרך השפע החומרי האדיר, העושר. כן. בבקשה.
זה לא קצת מתאר, עכשיו סיפרת קצת על הפרשה, אבל שהיא מוצאת במצרים, וזה תסכה בסיני וכו'. זה לא קצת מתאר מה שהיה לנו, שאכלנו קצת ככה, ישנו על הזה, וזאת הדרך שלנו.
אני אגיד לך משהו. כתוב בתלמוד, לא ניתנה התורה אלא לאוכלי מן בלבד. הדור שיצא ממצרים וחי במדבר 40 שנה, הם מקבלי התורה.
ואחרי זה בארץ לא צריך לקיים את התורה?
לא, זה, צריך לקיים את המצוות. אבל התורה עברה דרך איזה מין מכינה כזאת, תיאורטית, של 40 שנה.
כי יש הרבה מצוות שהקשבות בארץ ישראל, כמובן.
אתה לא מקשיב לתשובות שלי.
אולי לא...
אני חוזר. אני אמרתי שבארץ ישראל צריך לקיים מצוות. יש הבדל בין מצוות לבין תורה. התורה היא נשמת המצוות. עכשיו, היא הושגה בשלמותה בתנאי המדבר. זה מה שאני אמרתי. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה. ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כך, אומרת המשנה, אשריך וטוב לך. מה זה? זה פסוק. כן? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. מה פירוש המילה אשרי?
שמאשרים אותך.
לישון חוזק. מאושר. כן? מאשרים אותך, זה הכוונה. אז אשריך בעולם הזה. אבל יכול להיות שניכן אמרת לי שהוא לא, שהוא חי חיי צער. איך אתה אומר אשריך בעולם הזה? הנה, זו השאלה של מיכאל. הוא מתבקשת מתוך המשנה עצמה. אמרת חיי צער תחיה, מצד שני אתה אומר לו אשריך בעולם הזה. הבנתם את השאלה? התשובה היא כפולה. מי שמוכן לחיות חיי צער, הוא תמיד מאושר, כי לא חסר לו כלום. דבר אחד. דבר שני, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אבל כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז בסוף, אשריך בעולם הזה. אבל העיקר, זה טוב לך, לעולם הבא. עד כאן מובן? טוב, אז מתוך כך אנחנו יכולים. חוץ מהעולם הבא הכל מובן. אתה צודק. אתה מבין מה זה עולם הבא?
אני יודע את ההסברים שלך, פחות או יותר.
ההסברים שלי? אני הסברתי פעם מה זה עולם הבא?
כן, הסברת כך פעם.
אני לא זוכר שהסברתי. מה?
אתה אמרת שהעולם הבא זה פה.
אז זה לא העולם הבא, ככה, זה פה. אתה אומר לי איפה הוא, אבל הוא אמרת לי מה זה עולם הבא. הרמב״ם אומר שטובת העולם הבא אינה מושגת לאדם. כלומר, אין אדם בעולם הזה יכול לתאר לעצמו את העולם הבא. ולכן, אומר הרמב״ם, זאת הסיבה שהתורה לא דיברה על עולם הבא. בסדר? בגלל שאי אפשר לדבר, על מה שאי אפשר לדבר.
אז מאיפה אנחנו יודעים שיש את הסדרה?
כתוב בתורה, והארכת ימים. והארכת? והארכת ימים. אריכות הימים היא ראשית האינסופיות. ולכן, דרך אריכות הימים, יש לנו מושג אינטואיטיבי של חיי העולם הבא. יש גם עוד נקודה. אומר הרמב״ם, אחרי שהוא כתב שאי אפשר להבין מה זה, אבל הוא עושים, אבל בכל זאת אפשר להבין משהו. איך? דרך מידת הכבוד. מה זה הכבוד? זה לא דבר גשמי. יש אנשים שמוכנים להפסיד את הבריאות, את הכסף, ולפעמים את החיים, בשביל הכבוד. אז אם כן, הכבוד איננו מילוי של צורך טבעי, אלא הוא בא מאיזושהי הערה של הנשמה, והרבה פעמים זה בא בצורה מטופשת. אבל זה בכל זאת בא ממקור אחר מאשר הטבע. לכן אומר הרמב״ם, אם תשים לבך למהות הכבוד, יש איזושהי, מכוח זה, איזשהו ניצוץ, איזשהו חלקיק של הבנה, מה זה חיי העולם הבא.
אתה יכול לתת דוגמה של כבוד?
הוא כותב את זה בהקדמתו למשנה. לא עושה בהקדמתו לפרק חלק.
אתה יכול לתת דוגמה של כבוד נכון, לא כבוד טיפשי?
כן, דוד המלך אומר, עורה כבודי, עורה הנבל וחינור, העירה שחר. אז התלמוד מסביר שמה זה העורה כבודי הזה? שדוד המלך היה ישן עד חצות לילה, והיה כינור תלוי מעל ראשו, ובחצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת בין המטרים, ואז הוא היה מתעורר ומזמר עד אור הבוקר, שנאמר העירה שחר. מה זה הכינור הזה שנמצא מעל הראש של דוד? זה הנשמה שלו. זאת אומרת, יש לו התעוררות אידיאלית של דבקות, שהיא הכינור שלו. מובן? זה הכבוד. אז כבוד זה הנשמה. בבקשה. נכון. נכון. יותר מזה, התורה כל הזמן מברכת אותנו שיהיה לנו הרבה מה לאכול וכולי, נכון?
כן. השאלה השנייה, קצת לא קטורה, אבל נשמע פה מידע שאידיאל זה להיות נביא. למה, גם כן בתורה כל הדמויות, מופת, בעם ישראל, לא היו, הנבואה הייתה משנית אצלם. הראשוני היה דווקא מנהיגות ולחימה, מחפנות, כי היו לוחמים גדולים. גם דוד המלך, הוא אמנם היה נביא, אבל בכל זאת, הוא היה מלך, הוא היה לוחם, הוא היה מנהיג של העם, וככה בכולם. אז אידיאל זה להיות נביא או להיות לוחם ומנהיג.
שתי שאלות שאלת. אני מציע שאני אחזור עליהן כדי שכולם יבינו מה שאלת. השאלה הראשונה היא שדברי המשנה סותרים את כל מה שעולה מכל התנ"ך כולו. לא מצאנו דמות אידיאלית בתנ"ך שהייתה ענייה. מי? משה היה עני? אה? ענב זה לא עני. מה? ענב, זה נכון, זה אותו שורש, אבל זה לא אותו הדבר. ענב זה שאדם לא מייחס לעצמו מעלה. עני זה מי שאין לו כסף. יש כמוהו מיליונים, אנשים ברחובות. אין בלי כסף, לא שווים פרוטה. זה עני. מה?
אמרתי יוב, בשלב מסוים היה.
יוב זה שהוא עני, זה נחשב לקללה. כן, אבל אף פעם לא עושים מזה עניין. דווקא יוסף פועל דברים גדולים כשהוא משנה למלך. אז אם כן, השאלה היא איפה פתאום המשנה הזאת שעושה אידיאליזציה של העוני, בעוד שבתנך לא מצאנו שהעוני הוא מעלה. אמנם בנצרות מצאנו, אבל ביהדות דווקא לא. כן? עד כאן השאלה הראשונה. שאלתך השנייה היא, שאני אמרתי בדרך אגב שהתכלית היא הנבואה, ואתה אומר, בתנך דווקא הדמויות החשובות הם מנהיגים ומצביעים, והיותם נביאים זה דבר משני. עד כאן שתי שאלותיך. השאלות ברורות? אז אנחנו ניתן תשובה לשאלה הראשונה, ותשובה לשאלה השנייה. התשובה לשאלה הראשונה, האמת היא שכבר נתתי אותה במהלך הלימוד, שזה תלוי בתקופה ההיסטורית. יש זמנים היסטוריים שבהם שכינה שורה בישראל, זה התקופה של הנבואה. ובתקופות האלה בוודאי שהעושר הוא הכלי של הופעת הדיבור. מה שאין כן בזמן של סילוק השכינה, התורה רחוקה מאוד מן העולם הזה, ולכן אין דרך להשיגה אלא לידי ויתור על הנעת העולם הזה. זה מצב של בדיעבד, לא מצב רצוי. אגב, אתה יודע, יש תפילה שאומרים כל יום, אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך הסלע, אשרי העם שככה לא, השם שהשם אלוהיו, וכו'. למה נתקנו הפסוקים האלה של אשרי? בניגוד לאשריים של ישו, שהוא אמר אשרי העניים, כן? יש לו ביטוי כזה, הביאטיטודינס, אם שמעת על זה, כן? שאצל אצל הנוצרים יש איזה מין הערצה למי שחי בדלות. מה? הסקפן וכדומה. כן? אז דווקא כנגד זה תקנו רבותינו לקרוא אשרי. כשהאשרי אצלנו זה אשרי תמים מדרך, ההולכים בתורת השם, אשרי נוצרי עדותיו, לא אשרי העניים. בסדר? עכשיו, זה לגבי נקודה הראשונה, אם כן זה תלוי בעידן ההיסטורי. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, שלכאורה הדמויות המופת של התנ״ך הם מנהיגים פוליטיים. תשובה, זה עצמו מה שעושה אותם לנביאים. הנבואה האמיתית היא נבואה מתוך השראת הנשמה הכללית ולא הפרטית. אומר הרמב״ם, שמה שכתוב בשופטים, בספר שופטים על כל מיני שופטים, ותהי עליו רוח השם או רוח אלוהים, הכוונה שהייתה להם גבורה להושיע את העם. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו. הוא היה גיבור, גיבור. כן? וזה עצמו הבסיס של רוח הקודש. נכון. כך שבעצם רוח הקודש בתור, או הנבואה, בתור תופעה יחידאית של מיסטיקאי פרוש, זה גם כן לא הנבואה של התנ״ך. או? לכן גם אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה. אומר משפט מדהים. מלכה ושריה בגויים. אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, ברגע שהמלכות בטלה, או שהמלך נמצא בשבי, אז גם הנביאים לא יכולים להתנבא. יש דבר מעניין, בתחילת ספרי הנביאים, יש תמיד ציון של הנביא והמלכים. למשל, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על ירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. לכאורה, אם הנביא הוא החשוב ולא המלך, אז היה צריך להיות כתוב שהמלך חזקיהו מלך בימי הנביא ישעיהו. אבל דווקא כדי להבין מהי נבואת ישעיהו, אתה צריך לדעת מי המלך שמלך באותו זמן. כי דרך המלכות מגיעה הנבואה. בסדר? אז הערתך היא בהחלט נכונה. כן, בבקשה, שאלינה. סליחה, לא מדובר על קיום התורה פה. כן, כל הפרק הזה אינו מדבר על קיום תורה, על קיום מצוות. הפרק הזה כולו מדבר על לימוד. על מצוות זה כתוב בפרק ה', פרק ד', פרק ו' זה על הלימוד. דבר נוסף, אני לא בדיוק הבנתי מה שאת אומרת על החסידות. הרי היו בחצרות החסידים גם חצרות עשירים. הרבי מרוז'ין למשל. הרבי מרוז'ין היה לו ארמון ברוז'ין, ואנשים היו תלמידי חכמים צדיקים היו באים אליו, והיה עושה איתם סיבוב בעורבות של הסוסים ומראה איך את מסמרי הכסף של פרסות הסוסים שלו, והוא כמובן התכוון לגלות סתרי תורה עמוקים דרך זה. אגב, יצוין שהרבי מרוז'ין יום אחד ראו אותו הולך בשלג, וראו הצעדים שהוא עושה, יש כתמי דם. מה התברר? שהוא היה הולך עם נעליים בלי סוליה. למה? כי כל הפאר שהוא עשה זה מצד תפארת החסידות שלו. אבל הוא עצמו לא צריך את זה. אז מה שלא רואים, הוא לא נהג בפאר, בעשירות. סיפור מעניין, אמיתי.
יכול להיות גם עוד הסבר.
והוא?
שהיו למסמירים ארוכים מדי, והוא תקע אותם בנעליים, והוא פצל אותם
בנעליים. זה יכול להיות. אנחנו נשקול את האימוץ של הדעה הזאת.
מה מהר"ל היה אומר על זה?
מה מהר"ל היה אומר על זה?
לא אמר, שמי שעושה פת לחם אומר איך הוא יש לכם זה...
כן, אבל זה, יש לו שיקולים נוספים, לא חייבים לך הכל לעשות לפי המהר"ל. טוב, להתראות בשנה הבאה.
תודה, 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 תודה.